והנה אנחנו בספר נצח ישראל, בפרק כ"ה, בעמוד קכ"ו. בעמוד קכ"ו. וזאת תשובתנו על דבר זה, כן, בעמודה השמאלית, ארבע שורות לפני הסוף. וזאת תשובתנו על דבר זה. כן, הוא שואל, איך זה שהיהודים כל הזמן במחלוקת? שאלה. עונה לו המהר"ל, לאותו גוי, מה שאין האומה הזאת באהבה האחד עם אחר, הוא עצם הגלות שהפריד השם יתברך את החיבור שלהם וחלקם ביפיצם. ומאחר שחלקם ביפיצם, דבר זה גורם גם כן שיהיו מחולקים בדעתם. שאם לא היו מחולקים, לא היה מקוים בהם הפיזור והפירוד. אותם שהם אחד ולב אחד להם. ואם יש להם לב אחד ביחד, אין כאן פיזור בין הגויים. כי מה שיש להם לב אחד, הוא מחבר אותם יחד. וגזירת השם יתברך, שיהיו מחולקים. ודבר זה, הוא מתחייב פיזור ופירוד לבביהם. שאם היה אחד שמח בגדולתו וחפץ בשלוות של אחר, וכי היה זה פירוד, לא היה זה פירוד, רק חיבור לגמרי. כן, הוא אומר לנו המהר"ל, הסיבה שבגללה היהודים הם במחלוקת, זה משום שהם צריכים להיות בגלות. כלומר, לפחות בזמן שנגזרה גלות. ואי אפשר שתהיה גלות אם תהיה אחדות, לכן הקדוש ברוך הוא מסדר שתהיה מחלוקת בליבותיהם, כדי שהגלות יתמיד. כן.
נכון.
נכון. אז אתה שואל, אם זה נכון מה שאומר המהר"ל, צריך להיות שהמחלוקת התחדשה רק בגלות. נכון? הבה נבדוק אם זה אכן נכון. השיב על זה. הנה. לא, כשיש גלות, כדי שהגלות תימשך, צריך שהם יהיו חלוקים. כי אם הם יהיו מאוחדים, על מה הם יתקבצו? הם יתקבצו, יהיה להם כוח. הם יתקבצו ויקימו מדינה. מה? איך הוא לא נותן להם לחזור? על ידי שהוא מסדר שיהיה מחלוקת ביניהם. נכון. אז זו השאלה שגם עמית שאל לפניך, וגם המהר"ל מביא בשם הגוי הזה. השיב על זה. הדברים האלו בוודאי ראויים והגונים לקבלם. אם לא היה נראה דבר זה בשורש מחצב שלכם. כלומר, זה לא רק במהלך ההיסטוריה שאנחנו רואים שאתם מחולקים, יותר גרוע. כבר במקור של האומה הישראלית, כבר שם יש מחלוקת. כי כאשר היו בני יעקב 12, רק 12, היו מקנאים בצעיר אחיהם, כי דכתיב ויקנאו בו אחיו. וגם אחר כך היה קורח ועדתו, מקנאים על כהונת אהרון. בסדר, אבל זה כבר בראשית, כלומר בראשית התהוות האומה. ולכך ראוי לומר, שם זה כבר אחרי שכבר נפסקה הגלות, הם כבר יצאו ממצרים. הם בדרך לארץ ישראל. כן, אבל הם בדרך לארץ ישראל. הם כבר עצמאים. כלומר, כבר לא נגזרה עליהם גלות באותו שלב. ולכך ראוי לומר שדבר זה הוא סגולה בכם. אבל היא סגולה לרע. כלומר, יש משהו אופייני, סגולה במובן לא של מעולה, אלא במובן של תכונה עצמותית, כמו שמשל אומרים, הצחוק הוא סגולת האדם. כן? לא שהאדם מוגדר על ידי הצחוק, אבל הצחוק סגולת האדם. אז כמו כן גם, המחלוקת סגולת האומה. כן? זה מה שאמר לו בעצם. כן, מיוחד לנו. זאת אומרת, זה דבר שהוא עצמותי לנו. לא, לא ייחודי, עצמותי. עצמותי. זאת אומרת, ככה יוצא מדבריו של אותו גוי, יוצא שעם ישראל, מה זה שם, נצח ישראל? זה? נצח ישראל זה? אה, זהו. לכולם יש ספרים? אני רואה שיש פה. יש לך ספר? לך יש ספר? יופי, נפלא. כן, רואים שעם ישראל יש לו נטייה עצמותית למחלוקת. ככה שואל אותו הגוי. כלומר, מה שאתה מספר על הגלות זה יפה, אבל זה לא עומד במבחן הביקורת, שהרי לא רק במהלך ההיסטוריה בכלל, אלא בשורש עם ישראל יש מחלוקת. כן. נכון. טוב, כי ההיסטוריה היום של עם ישראל כבר לא מתרחשת בגלות, היא מתרחשת פה. כן. שמה זה כבר שעיריות. זה שרידים, מתפוררים. אין להם ברירה, כן, כי אין להם ברירה, זה כבר הסוף. כן. ולכך ראוי לומר שדבר זה הוא סגולה בכם, אבל היא סגולה לרעה. השבתי. הנה, עכשיו המהר"ל נותן תשובה, אם כן, שנייה לשאלתו של הגוי. כן הוא, כן הוא, שהוא סגולה בישראל, זה נכון מה שאתה אומר, והשטן הוא מגרה ביותר להרוס בית בנוי ממה שיהרוס בית מהורס. כן, זה בעצם, בתמצית, מה שהוא אמר בפרק ב', שככל שיש יותר מעלה, יש יותר קטרוג על בעל המעלה. ולכן, עם ישראל שהוא עם מיוחד, שיש לו נבדלות, אין פלא שיש יותר התנגדות לקיומו, ולכן, והדבר שיכול להרוס אותו יותר מכל דבר זה מחלוקת, לכן זה מצוי יותר בנו.
אבל גורם בשלך
בדבר
כזה,
אם רואים זכיר בשם. נו, אז מה? לא, מה השאלה?
מחלוקת, איך יחדות, זה היסוד של עם ישראל.
אתה צודק.
אז יכול להיות שיהיה דברים אחרים שעם ישראל, תגיד, עם ירדף, תגיד עם זה.
זה מה שאני מסביר לך. דווקא הדבר שהוא המעלה העצמית שלנו, הוא העומד בסכנה יותר.
כן, אני מבין.
אני
אומר, שאם מישהו רוצה לייחד אותנו, אז זה המיוחד, בגלל שהוא מיוחד, אז כל העומד מקנים בו ורוצים לרדוף אותו. אז בזה יהיה מיוחד.
זה מצד חוץ, מה אם מצד פנים? יש אויב חיצוני, האומות, יש אויב פנימי, היצר הרע. נכון? אז כנגד מה יצר הרע צריך לפעול בעם ישראל? כנגד משהו מהותי לנו, דיינו האחדות. תהייתי? כן. טוב. כן. נכון. גדול הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אבל איזה סוג יצר הרע? בהתאם למעלה שלך. כן, זה מה שהוא כותב כאן בעמוד... בעמוד י' ג' בעמוד י' ג' בשביל מי אני מדבר? בעמוד י' ג' בעמודה הימנית בשורה 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18. שורה 18. נכון? איפה שכתוב, ודבר זה. כן, בסוף השורה. תודה. ברוך תהיה. ודבר זה תמצא מבואר. כי השטן, הוא היצר הרע, היה מתגרה בישראל כאשר קנו ישראל המעלה העליונה. והוא, כאשר הוציא השם יתברך את ישראל במצרים ונתן להם התורה, ובזה קנו ישראל המעלה על הכל, עד שכתוב עליהם, אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, אכן קדמתם ותון, וזה נאמר בשעה שקיבלו ישראל התורה, שהיו ישראל במעלה יותר עליונה, והוא יוצא מן גדר שער אדם, והיה דבק בהם הכוח המוכן לבטל דבר שהוא יוצא מן הגדר. ולכן, באותה שעה שקיבלו התורה, שהיה מעלתם על הכל, יצא החטא, דיינו חטא העגל, אל הפועל. לא קודם ולא אחר נתינת התורה. טוב? כלומר, דווקא כאשר אתה מגיע אל הפסגה, בשעה שמשה מקבל את הלוחות, שזה פסגת הקשר בין האדם לבין הבורא, דווקא אז עם ישראל עושה את חטא העגל. מובן? בבקשה, דבר.
אם אתה מגיע למעלה כזאת, זה קשור למעלה או זה קשור לעמדות שלך, שהגעת לשם לעמדות
בטובות? לא, 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 קשור למעלה, לפי מה שאומר. דווקא אם אתה סופר נקי, דווקא אז יש קטרוג. מדוע? בגלל שאתה הופך להיות חריג. אתה יוצא מגדר, מהנורמה. והטבע הוא נורמטיבי. הטבע איננו מסכים לזה שיהיה חריגה. נכון, בדיוק. מה, אם לחתו או לא? לפי המהר"ל לא. ודאי שלא.
למה אהרון בכל אופן
תחריגה? למה אהרון בכל אופן תחריגה? כי הם פרטים ולא כלל. אני מסביר לך, יש הבדל בין הכלל לבין הפרט. היחיד יש לו תמיד בחירה חופשית. הכלל אין לו בחירה חופשית.
זה לא כל... היו יחידים שחדשו?
לא. 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 מה שאתה אומר 3,000, זה אלה שעבדו בפועל. אבל כל ישראל היו בזה. יש אלה שעבדו בפועל. יש כאלה שרק עזרו. יש כאלה שהסתכלו אבל סמכו. יש כאלה, כל מיני מדרגות. בסופו של דבר כל האומה הייתה בזה. מה, כולם עשו את ההתנתקות? כן, כולם. אבל כל אחד ממדרגתו. מעגל 15, מעגל 24, כל אחד עשה. כן.
שוב, לגבי העניין של בחירה חופשית יחיד קיימת, בחירה חופשית בכלל לא קיימת.
נכון.
אין בחירה חופשית של כלל לעשות התנתקות?
זאת שאלה גדולה. תכן שלא. כן.
זה ש... ישראל צריך
להתנהג
לפי הטבע?
לא.
אמרת שאם הוא לא מתאים לטבע, אז יש כשרוג עליהם.
נכון, נכון.
מה זה אומר?
זה אומר שכאשר עם ישראל חורג מן הטבע, הטבע מתנקם בו.
עם ישראל לא אמור להיות מעל הטבע?
ודאי, הוא אמור להיות מעל הטבע, ולכן הטבע מתנקם בו.
זה
אמר עליהם
בחירה חופשית, זאת אומרת, מילא הוא יתנקם בו.
נכון.
אז הוא לא יכול להתקדם עליו?
נכון. כלומר, הוא כל פעם יתקדם ויפול, יתקדם ויפול, אבל כל פעם, כל התקדמות, היא מעלה אותנו מדרגה נוספת. אבל אין פלא, זאת אומרת, אל תתפלא, אומר המהר"ל, שכאשר אתה מגיע לאיזושהי מעלה, יש משהו שבא לבטל את המעלה הזאת.
זה הטבע.
זה הטבע, או יצר הרע, תלוי באיזה מישור אתה נמצא, במישור פנימי או במישור חיצוני. אז זה מה שמסביר כאן המהר"ל לאותו גוי. דווקא בגלל שיש בנו מעלה עצמית, גדולה מאוד, של אחדות פנימית, לכן, בגלל זה המחלוקת מצויה בנו יותר. כן.
למה ככה
אתם
נהדברים? לא, למה זה מגיע לנו?
זה לא מגיע לנו. האם זה צודק, אתה אומר? לא, זה לא צודק. זה לא צודק, זה נתון. המתח הזה, כלומר, בכלל צריך להתרגל לזה שכל הדברים הגדולים במציאות ובהיסטוריה, לפי המהר"ל, אינם תוצאה של חטא. אלא זה דברים עצמותיים. הם מתרחשים כך, כי כך מבנה העולם. אז זה לא צודק. כן, אז הרב מה?
הרב עכשיו מדבר כמו היווני שיושב בצדות אמריקה.
כן, זה נכון. זה נכון, רק עם הבדל אחד. שהיווני מדבר מצד סדר הטבע, ואנחנו מדברים מצד סדר העולם. כן, ראינו במהר"ל שישנן ישנם שני מוקדים שפועלים בעולם. האחד המוקד הטבעי, והשני המוקד של הסדר. נכון? אז יש מאבק ביניהם. עכשיו, אתה צודק שאנחנו צריכים לחפש מהי המגמה המוסרית שיש מאחורי כל ההכרחיות הזאת. בסדר? וזה, אני כבר מתחיל לפעול כמו היהודי שבסדרות המאיר. בסדר? טוב, הלאה. אפשר להמשיך? כן, אני רואה שיש לך איזה שאלה. כן, דבר, מה קרה? הם לא מקרים. הם דברים עצמותיים. למשל, גלות. כן, אומר המהר"ל, אל תחשוב שהגלות זה מפני החטא. אל תספר לי סיפורים. נכון, היו חטאים שהוציאו אותנו אל הגלות, אבל איך אומרים? חיכו לנו בסיבוב. זאת אומרת, ידעו שבאיזשהו שלב נחטא, אז הפילו עלינו את התיק. אבל התיק היה מוכן מזמן.
זה לא משנה כלום ביחד שלנו.
נכון. כן, צריך לראות. הגובה שבו המהר"ל מסתכל על ההיסטוריה. כן, בשביל המהר"ל, ההיסטוריה היא נושא חשוב. כיוון שזה נושא חשוב, זה לא תלוי בבחירתו זאת או אחרת של אדם פלוני. כן.
אתה אמרת
את
זה כמה שורים, שבאדם שהוא רגיש לאיזשהו נושא, הוא גם עלוי לחמיר בנושא הזה. נגיד סמיעות, רגיש.
כן, נכון, נכון.
אתה רגיד גם פה, גם ישראל, שאנחנו יודעים את
הסכנה של המחלוקת, לכן אצלנו האחדות זה דבר שמדברים עליו כל הזמן.
ואנחנו, יש לנו שוחל הרוב.
נכון, נכון, נכון.
אנחנו מדברים באחדות בגלל שאנחנו יודעים שהחוקת תגיד.
נכון.
מי זה ידעו שמתה שמונה
נכתה? מה? מי זה?
הרב אמר, ידעו שמתה שמונה נכתה,
אה, הקדוש ברוך הוא. השגחה. כן. כן.
למה שלא נבחר להישאר
במדרגה
אחת
ונחכה
שיקחו אותנו
למעלה
ואז
זה
יהיה בלי
איסורים?
לא הבנתי. נבחר
להישאר איפה שאנחנו, כל עוד אנחנו... אז יהיו עוד יותר איסורים. אם אנחנו לא נרצה להיות מה שאנחנו צריכים להיות, יהיו עוד יותר איסורים שידחפו אותנו אל המדרגה הזאת.
אז זה יהיה באיסורים?
ודאי, ודאי. יש בספר שיר השירים, מושכני אחריך נרוצה. אז יש לי אפשרויות, או מושכני, או אחריך נרוצה. אין, מה יותר טוב?
אחריך נרוצה.
בוודאי. כי מושכני זה ייסורים, זה כמו בהמה שצריך לתת לה מכות, כן? כדי שתתקדם. הפרה לא רוצה ללכת, פח, עוד מכה. אחריך נרוצה זה משל רצון. אדם רץ אל מה שהוא רוצה. לאו דווקא, אלא ההפך. אדם רץ בגלל שהוא רוצה. זה משמעות גם של המילה לרוץ. הלאה. השבתי, כן הוא, שהוא סגולה בישראל, והשטן הוא מגרה ביותר להרוס בית בנוי, מה שיהרוס בית מאורס. וכמו שתמצא, שהיה השטן מגרה בישראל עד שהיו רודפים אחר הגויים. עבודה זרה, סליחה. עד שהיו רודפים אחר עבודה זרה. שישראל היו, הפכו להיות עובדי עבודה זרה מאהבה. מה, למה לא? לא הבנתי, לא הבנתי, איפה אתה לא מבין?
ירוס בית מאורס, כמו שתמצא שהשטן מגרה בישראל, שרוצים אחרי...
כן, היה כל כך מגרה בישראל, השטן, שהוא הפך את היהודים לאוהבי עבודה זרה. שהיו רודפים אחר עובדי גילולים. בסדר? וכל זה מפני שהשם יתברך, אחד, הוא אלוהים שלהם, והם אומה יחידה, ולכך השטן היה מגרה בישראל, שילכו אחר העבודה זרה. ולא כן, לכל העמים אשר לאלוהים אחרים. כלומר, עבודה זרה זה דבר טבעי אצל האומות, ולכן זה לא כל כך חזק גם. מה שאין כן בישראל, שאלוהינו הוא השם אחד, ולכן דווקא אצלנו יש נטייה יותר חזקה לעבודה זרה. מה? כי זה מקובל, זה דבר מובן, מה אתה צריך לדבר על זה? לא, אני אומר, ברגע שדבר אצלי הוא מובן מאליו, אז אני גם לא מקדיש לו תשומת לב מרובה. ולכן גם יכול בקלות להשתחרר ממנו. כן, בקלות. כי זה לא דבר שאני חושב שהוא חשוב. כל כך הורגלתי לזה שאני גם יכול לעשות בלי זה. מובן? מה שאין כן, עבודת השם אצלנו שהיא מהותית לנו, לכן יש התנגדות גדולה. לכן אצלנו יש יצר של עבודה זרה. כפי שהוא הסביר בפרק י' ב'. כן. תקלו רגע אחד בפרק י' ב' ו... עוד עכשיו בפרק י' ב' רק שני, שני, שני. רק שני. כן, פרק י' ב' בעמוד עין ה'. בעמוד עין ה, בעמודה הימנית. בפרק ארבע מיתות, הנצמדים לבעל פאור. כן, עם ישראל, כתוב עליו שהם נצמדו לבעל פאור. איך להבין את המילה צמיד? צמודים. מה זה בא לבטא? כן, הרי יש לנו ביטוי, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז מה הכוונה? צמודים. יש בזה שני פירושים. הנצמדים על פאור כצמיד פתיל. ואתם מדבקים בשם כשתי תמרות דבוקות זו בזו. אז מה זה לפי הדרשה הזאת? במה אנחנו יותר דבוקים? בשם או בבעל פאור? בבעל פאור, נכון? כצמיד פתיל. צמיד פתיל זה פקק קשור בהרבה קשרים. כן? זאת אומרת, זה פקק משהו ככה רציני. בומבה של פקק. כן, מנוילן. ולעומת זה, שתי תמרות הדבוקות זו בזו, אז הן לא כל כך דבוקות. אז הדבקים בשם אלוהים זה פחות מאשר הדבקות בעבודה זרה. במתנית הטענה, הפוך. כן, בברייתא אמרו, הנצמדים לבעל פאור כצמידים על ידי אישה. רופף, כן, הצמיד הוא רופף קצת. ואתם מדבקים, דבוקים ממש. אז אתם רואים שיש פה שתי דרשות בחזל, הסותרות זו את זו. לפי הדרשה הראשונה, אנחנו דבוקים בקדוש ברוך הוא, באופן רופף, הוא בעבודה זרה, באופן חזק. לפי הדרשה השנייה, בקדוש ברוך הוא באופן חזק, הוא בעבודה זרה, באופן רופף. שניהם נכונים, ככה מסביר המהר"ל שם בהרחבה, למדנו את זה, לכן אני לא חוזר על זה, אלא בקצרה, שהמהר"ל מסביר שמצד שורש עם ישראל אנחנו דבוקים בשם ולא בעבודה זרה, ומצד יצר הרע אנחנו דבוקים בעבודה זרה ולא בשם.
פרט.
לא, גם בכלל, יש עבודה זרה.
פרט דבוק יותר לעבודה זרה.
לא, גם הכלל. הכלל דבוק בעבודה זרה מצד יצר הרע. מה זה יצר הרע? זה ההתנגדות שיש לטבע כנגד הנבדל. מובן? טוב, מה? מה לא מובן? זה מה שהוא הסביר בפרק שני. שיש באופן קבוע מתח בין הנבדל לבין הטבע.
כאשר הנבדל מה זה?
הנבדל זה כל דבר שהוא חריג. כן. למשל, אם ניקח, תאר לעצמך שולחן גדול מאוד. שולחן, מהשולחנות הגדולים. ועליו פירוסה מפה גדולה מאוד, כגודל השולחן ויותר. עכשיו, אם אתה מנסה להרים את המפה הזאת מן האמצע על ידי צוויתה, אתה צוות את המפה, מנסה להרים. מה התוצאה? יש חוק פיזיקלי, נכון? לא, המפה נדבקת לשולחן על ידי הלחץ האטמוספרי. זה חוק כזה בפיזיקה. מדוע? כי עמוד האוויר של האטמוספירה שנמצא מעל השולחן הוא גבוה מאוד. זה כמה קילומטרים של אוויר. ויש נקודה אחת שבה אתה מנסה לחרוג מן הלחץ, אז הלחץ גובר. ולכן המפה נדבקת לשולחן. תעשו את זה אגב בכל שולחן ובכל מפה, בגודל זה או אחר, אתם תראו תמיד שכשמרימים מהאמצע, זה נוטה להידבק. לא, ההפך, כל מה שמסביב. זאת אומרת, כאילו שהטבע, הטבע דורש אחידות. וכאן אתה רוצה, מה?
יש תת לחץ למטה.
נכון. בדיוק, זה זה. זאת אומרת שהנטייה הכללית של הטבע היא האחידות. לכן, שמת לב, כוכבי הלכת, כולם עגולים. נתן לזה? כוכבי הלכת. הם עגולים, לא? כוכבי הלכת, פלנטות. כן? הם עגולים. למה? כי כשהם התגבשו, הם התגבשו באופן שיותר נוטה לאחידות. מה? הטבעות זה סיפור אחר. אני אומר, אבל יש ההתגבשות היא תמיד בצורה של כדור. כי הכדור הוא אחיד. בסדר? אתה לא תמצא כוכבי לכת מרובעים. קשה למצוא. היית פעם כוכב לכת מרובע?
לא, אבל זה מה מדעית, כמעט כל דבר שהוא קיים, אין משהו שהוא למעשה שפיץ את
זה. נכון, זה בדיוק
העניין. כל הגודל.
נכון. המדרש אומר, הירושלמי אומר, אין ריבוע בבריות. אין ריבוע. כלומר, כבר יש לך קווים ישרים וזוויות ישרות, זה יד האדם שנכנסה כאן.
גם הבריות האלה הם לא בדיוק. אין כזה דבר, אין מציאות של...
חוץ מהגביש. יש גבישים. זה, בבקשה.
אם זה מסביר למה החלק שלנו, קשה לנו לקבל את העניין של עם הנבחר?
כן, כן, ביוק. אתם המעט מכל העמים. אומרים חז"ל, ככל שהשפעתי לכם גדולה, אתם ממעיטים עצמכם לפניי. כן, הרעיון של המסגולה הוא רעיון זר לעם ישראל.
זה מעלה שלנו.
מה? נכון, זה מעלה, אבל המעלה הזאת היא גם דופקת אותנו. זאת אומרת, כל חיסרון של אדם הוא נובע גם ממעלה של אדם. זאת אומרת, הענבה זה דבר טוב, זה עצמו עלול להכשיל אותך. כן? וכדומה. ולכן אין פלא שההתנגדות העזה ביותר לרעיון של המסגולה צמחה מתוך עם ישראל. או, זה בא משם. מה? לנצרות. כן, הנצרות שהוקמה על ידי יהודים, היא זו ששונאת יותר מכל את הרעיון של המסגולה.
אבל הם עצמם? כן.
מה?
אבל הם עצמם נסים להיות סגולה.
לא, לא.
הסגולה הוא לכאורה שפיץ של איזשהו משהו מסביבו.
טוב, בסדר, אני לא אמרתי שאין סתירות פנימיות, אבל אני אומר, זה יהודים שהמציאו את הרעיון, על כל פנים. כן? בבקשה.
אמרנו שחר הטבע בעולם בורש אחידות, מה זה אופן לנו?
זה מסביר מדוע יש נפילה. לכן, כל פעם שיש לך כוח ייחודי, יש כוח מתנגד לו. לכן, מאחר, אם אתה רואה מחלוקת באומה הישראלית, זה סימן שהאחדות היא אצלנו משימה גדולה. זה אגב מתקשר לפרשת וישב, פרשת השבוע שלנו. עכשיו אנחנו רואים שיש אומה שכל עניינה האחדות, וזה מתחיל במחלוקת. זה מה ששאל הגוי, את המהר"ל. נכון?
זה
זה מתחיל מהשורש. מה זה השורש? זה האומה הישראלית הראשונה. 12 שבטים, עד המקום רוצים להרוג אחד את השני, ולא יכלו דברו לשלום. כן.
אמרנו
שהעניין
זה אחדות, שזה מתחיל במחלוקת, אבל לשם אחדות צריך מחלוקת, אין אחדות שיכולה להיות...
כן, אבל לא, איפה צומחת יותר מחלוקת? כשהאתגר של האחדות יותר מוחש. ומאחר, ועם ישראל, יש לו אתגר של האחדות יותר גדול, כי הרי מלכתחילה עובד אלוה אחד, לכן אצלו המחלוקת יותר מצויה. או? כן.
יש תפיסה כזאת שאומרת שאנשים גדולים, אז הם נופלים בדיוק ממה שהם הכי טובים בו.
נכון, אכן כן.
אז ממה זה נובע? זאת אומרת, אמרנו שזה רק בכלל.
זה, לא, זה בכל דבר חשוב. כלומר, גם אדם גדול הוא חשוב. הוא חשוב, אז יש לו ערך של כלל במידת מה. כן? מה קשור? זה מה שכתוב בגמרא במסכת סוכה, שיצר הרע מתגרה בישראל יותר מהאומות, ובתלמידי חכמים יותר מכל ישראל. כן. כן, כן, יותר. כן, ודאי. כי הוא נמצא באוויר הפסגה. איפה שהוא בפסגה, אז שם הוא עלול יותר ליפול. בוודאי. הרי גדולי הכופרים שלנו היו גם תלמידי חכמים גדולים. או תלמידי, לא דווקא גדולים, אבל אנשים שלמדו. כן? גדולי הכופרים שלנו. זה אנשים שידעו על מה מדובר. לא סתם מספרים על איזה יהודי שיש לו הרהורי כפירה באיזה עיירה. הוא ברוב הרהורי כפירה שומע שיש הרי אפיקורוס גדול בעיר הגדולה, אז הוא הולך לחפש את האפיקורוס כדי ללמוד ממנו אפיקורסות. הוא מחפש בכל הרחובות, אומרים, הוא שואל איפה גר פלוני, כולם שומעים שהוא מחפש את האפיקורוס, לא רוצים לענות לו. בדלת ברירה, לא ניכנס, היא נכנסת לבית הכנסת. פתאום רואה בבית הכנסת אדם עם זקן גדול, כובע גדול, ספרים על השולחן, ככה בכל הכיוונים. אומר לו, אני מחפש אפיקורוס פלוני. אומר, כזה אני. אמר, כן, זה אתה, כן. מה רצית? רציתי ללמוד אצלך אפיקורסות. אומר לו, מה למדת בשביל זה? למדת תורה, משנה, גמרא, משהו, למדת? אומר לו, לא, אז אתה לא אפיקורוס, אתה בור. כן. טוב, פעים. למשל, ברוך שפינוזה, שמעת עליו? נו, הוא למד אצל גדולי ישראל, לא? אצל רבי שאול מורטרה, ורבי יצחק אבואב, ורבי מנשה בן ישראל.
אומרים, אני יכול להבין, אבל שאני אדבר על מישהו שהוא לא כופר, על מישהו שהוא גדול בתורה...
בסדר, אז זה מה שאומרים. רגע, לא, מה שאמרנו שיש לו יצר יותר גדול, זה לא אומר שהוא לא גובר על יצרו. אבל יש לו יצרו. זאת אומרת, הוא צריך לעשות מאמץ נוסף כדי להתגבר על המעלה. זה כמו שלמשל כשעם ישראל עבד לעגל, אז זה לא שזה נגמר בזה שהפכנו להיות עם של עובדי העגל. כן? זה תוקן, אני אעשה כזה. כן, אבל מה זה להיחשף לאמת? צריך להבין מה זה להיחשף לאמת. האמת היא לא דבר שאתה יכול לתפוס אותו ככה, ולהגיד, הנה, יש לי ביד. זה דבר שמתברר. וככל שזה יותר מופיע, יש יותר מתנגדים. ידוע, כל פעם שאדם מתעלה, יש לו יותר מונעים להתעלות שלו.
אבל כבר צריך להיות
הפוך. שמה?
ככל שהדבר הוא יותר ברור, אז יותר ברור.
לא, זה מה שאני אסביר לך. ברירות זה לא על ידי התמקדות. למשל, אם אתה רוצה לראות, אתה אולי עסקת בכלי יריעה, נכון? אתה ירית מטווח, נכון? שמת לב שאם אדם יותר מדי לחוץ לכוון אל המטרה הוא מפספס? שמת לב לזה? נכון, זה בדיוק זה. זאת אומרת, ככל שמושג מתברר יותר, כך הוא מתרחק יותר. במיוחד בעניינים של אלוהות, אומר הרמב״ם בהקדמתו למורה נבוכים, שכל העניינים האלוהים הם כמו ברק שמציץ בחשיכה ונעלם מיד. כאילו טבע הדבר, ריבויו ומיעוטו, כך הוא. שהדבר צץ ושוב נעלם. הרמב״ם, בהקדמתו למורה נבוכים. שבעניינים האלה אין לך משהו מוגדר, שאתה יכול לתפוס אותו, להגדיר אותו, לשים אותו בקופסה. אלא להפך, מפני מעלתו הוא בורח ממך. כן, מובן? לכן אם אדם אומר, אני הגעתי לדעת אלוהים, אתה בטוח שהוא עובד עבודה זרה. כי הוא חי עם הגדרות. אתה מבין מה שאני אומר? היה יהודי אחד גדול, קראו לו יונתן בן עוזיאל. שמעתם עליו?
תנא או אמורה?
תגיד, תנא או אמורה? אמורה? אז איך הוא יכול להיות תלמידו של הלל הזקן? אז הוא היה תנא.
הוא פירש את התורה ואת הנביא.
לא. לא.
תרגם את זה?
לא. לא. הוא תרגם את הנביאים, לא את התורה. לא, זה שמודפס בחומשים שלנו, תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה, זה בלוף אחד גדול, זה לא יונתן בן עוזיאל.
מה זה היה בגמרא?
בגמרא כתוב שהוא תרגם נביאים.
גם את התורה.
בגמרא כתוב שהוא תרגם נביאים, לא כתוב שהוא תרגם את התורה. אני מבקש לא להמציא גמרות שלא קיימות.
מה זה
בעצם בתורות שלנו? מה, במקורות גדולות, מה שכתוב תרגום יונתן זה תרגום אחר, זה תרגום הנקרא ירושלמי במקור, ובגלל ראשי תיבות תו יוד, אז חשבו תרגום יונתן, כן? אבל זה תרגום ירושלמי. תרגום יונתן הוא רק על הנביאים, בסדר? ואל תמציא לי גמרות שלא קיימות. בגמרה כתוב, תרגום של תורה, אומקלו סגר אמרו, תרגום של נביאים יונתן ונוזיאל אמרו.
שיש גם ירושלמי וגם יונתן.
זה שתי גרסאות של אותו אחד, זה העניין. עכשיו, יונתן ונוזיאל, שהגדול תלמידיו של הלל הזקן, והלל הזקן היה עוסק במעשה מרכבה, אז גם הוא עסק במעשה מרכבה. מסופר שכאשר הוא היה לומד, כל עוף שהיה עובר מעל ראשו מיד נשרף. נכון? לא, יונתן בן עוזיאל. שיונתן בן עוזיאל, כל עוף שהיה עובר לו מעל ראשו מיד נשרף. מה אני אמרתי? אני אמרתי אחרת? אני אמרתי כך, נכון. אז כל עוף שעובר מעל ראשו מיד נשרף. מה זה העופות האלה? מה פתאום עופות עוברים לו מעל הראש? ארוחת צהריים. אתה אומר ככה, ז'ריפס, הוא חבד בצלחת, פתאום יש לו עוף צלוי.
זה לא בלימוד.
אה? זה לא
בלימוד.
כן. לא, צריך להבין, מה זה עופות? עופות זה המחשבות שלנו. כן? המחשבות עפות. אבל לפעמים המחשבה, היא הופכת להיות מוגדרת, יש לה צורה. נראית כמו עוף. מוגדר, זה כבר דוגמטיקה. ברגע שאתה נהיית מוגדר יותר מדי, צריך מיד לשרוף את המחשבה הזאת, לפני שהיא תהפוך להיות עבודה זרה. אז אלא מה תאמר? אז שלא ייצר את העופות ולא ישרוף אותם. אלא כדי להתקדם מוכרחים לייצר עופות, אבל צריך מיד לשרוף אותם. כלומר, אנחנו יכולים להגדיר דברים, אם אנחנו לא לוקחים את עצמנו יותר מדי ברצינות.
אז אסור לכתוב לכאורה את כל חידושי התורה לבין.
נכון, כלומר, לא, צריך לכתוב ולשרוף. כלומר, כל חידוש תורה שאתה כותב, אתה צריך לכתוב אותו, לשרוף אותו, ואז לכתוב יותר טוב. כל פעם. כל החיים. כן, כן, אני מדבר ברצינות. זאת הסיבה שאסור לכתוב דברי תורה שבעל פה. נכון? אז למה אנחנו כן כותבים? זה עת לעשות לשם מפירות תורתך, אבל זה לא מצב טוב. זה מקבע הדברים. היינו צריכים לשרוף מצד האמת. כן? יש גמרא בשבת. כותבי ברכות כשורפי תורה. נכון, 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 נכון. אתה יודע, כשאתה לומד פיזיקה, זה מאוד מוגדר, נכון? עד שאם אתה שואל פרופסור לפיזיקה גרעינית, תגיד לי מה זה אלקטרון, הוא יגיד לך אני לא יודע. נכון? אבל זה הגיוני. ברגע שאתה חוזר אל שורשי הדברים, פתאום אתה רואה שזה בורח ממך. כן, למשל בכיתה ו', כשלומדים על אטומים, בכיתה ו', אז מה מספרים לילדים? מה זה אטום? חתיכת קטנה של חומר, וממה זה מורכב? גרעין ואלקטרונים, נכון? איך מציירים את הגרעין? יש כל מיני כדורים, זה נוטרונים, פרוטונים, זה אדום, זה לבן, מסביב כל מיני כדורים קטנטנים, אלקטרונים, מסתובבים, נכון? ואז הילד משוכנע שהוא יודע מה זה אלקטרון ומה זה אטום וכו', נכון? אם אתה שואל מומחה לפיזיקה גרעינית מה זה אלקטרון, האם זה באמת כדור קטן שמסובב לך? שזה לא. זה שדה מגנטי, נכון? בשדה המגנטי הזה אין לו מקום. אלא מה? למה ציירת אותו בתור עיגול קטן, כדור קטן? כי זה עוזר לך. זה כמו העוף של יונתן בן עוזיאל. אז צריך מאוד לדייק, ואחר כך לדעת שההגדרה המדויקת הזאת היא רק משמשת מבוא להבנה יותר גדולה, שתשרוף את ההבנה הראשונה.
אז יש מקום לאקסיומה ביהדות?
האם יש מקום לאקסיומה ביהדות? ודאי שלא. זה שאלה.
שלא.
ודאי שאין אקסיומות ביהדות. יש בירורים. אלא מה? אתה יכול להגיד, בתחום מסוים, כשאני בא לברר נושא, אז בהתחלה אני לוקח נתון מסוים כאקסיומה, כדי לברר לך דברים אחרים. אחר כך אנחנו נדון על האקסיומה עצמה. בסדר? לכל דבר יש שורש, ולכל שורש, שורש. ודאי, מה זה מציאות אלוהים? מציאות אלוהים זה בדרך כלל ציור אלילי. כן? רוב בני האדם שיגידו לך, אני מאמין שיש אלוהים, לא יודעים על מה הם מדברים. בדרך כלל, מה שהם מציירים לעצמם בראש, זה עבודה זרה משופרת. למשל, המושג המצוי מאוד, גם בציבור הדתי וגם בציבור החילוני, שהאלוהים הוא כוח עליון. שזה סוג של הגדרה אלילית, חבל על הזמן. נכון? מה? כוח עליון, אתה שמעת את הביטוי הזה, לא? כן. זה כוח, זה ביטוי של עבודה זרה. זה להגדיר את האלוהות ככוח. כוח, אז יש כוח הרצון, יש כוח הגרביטציה, יש כוח אלקטרומגנט. נכון, כל הגדרה שאני אגדיר היא עבודה זרה. יפה. נכון. נכון, לכן, נכון. ולכן, שום דבר, לך דומיה תהילה אלוהים. נכון? זאת אומרת, ככל שהאדם יודע יותר לשלול דברים מן האלוהות, כך הוא יותר קרוב אליה. זה הרמב״ם אומר. כלומר, כל דבר שתברר לעצמך בשכל שהוא לא שייך בקדוש ברוך הוא, אז אתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא.
זה לא הכרות, אבל הדמיונות שאנחנו מדמיינים.
מותר לדמיין מה שאתה רוצה בתנאי אחד, שאתה יודע שזה דמיון. כלומר, אם אתה לא לוקח את עצמך ברצינות יתרה, זה טוב. אם אתה לוקח את עצמך ברצינות, אתה קרוב לעבוד הזר.
אז מה שהרמב״ם אומר, לדע שיש המצוי העליון...
הוא לא מאמין בזה.
לא, המשמעות היא בעצם לדעת שאתה לא יודע.
נכון, כי הרי אותו רמב״ם שכתב בתחילת הלכות יסודי התורה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו. כל זה, אותו רמב״ם כתב בספר מורה נבוכים שאי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא. כי המציאות זה שייך לנבראים. ולכן לייחס מציאות לבורא, זה סוג של הקטנה של האלוהות.
אז מה האלטרנטיבה?
האלטרנטיבה היא לשתוק. זאת אומרת, אבל מה זה לשתוק? לא שלא לברר, אדרבה. כל הבירורים מביאים אותך אל השתיקה. כל זמן שאתה עדיין בהגדרה החיובית, אתה בינוני, אתה בדרך. ככה מסביר הרמב״ם במורה נבוכים, מה אני אעשה? מה אתה רוצה? ולכן אגב, יש מאמר נפלא של הרב קוק הנקרא ייסורין ממרקין בספר אורות על מהות הכפירה, שהוא מסביר שהאתאיזם המודרני נובע מהתפרצות אמונית של הנשמה, שהנשמה אינה מסוגלת יותר לסבול את ההגדרות הדתיות של האלוהות, כי הן בעצם מלאות בסיגים אליליים, ולכן כדי להשתחרר מהם הומצאה הכפירה המודרנית. אבל גם היא טועה. כלומר, מי שאומר שאין אלוהים גם הוא טועה. כי אין, זה יש שלילי. נכון? זה מינוס יש. אז מינוס יש ופלוס יש, זה הכל שייך לקטגוריית היש. זה בפלוס וזה במינוס. באלוהות, אתה לא יכול לדבר לא על יש ולא על אין. ולכן, בעצם, אף על פי שהאומרים שאין אלוהים, לכאורה יותר צודקים מאלה שאומרים שיש, גם הם טועים. מובן? כן. למה זה לא מובן? לא, סליחה, אני פשוט לא מבין למה זה לא מובן, אני אומר דבר.
אני אומר, זה סוגים של הגדרות כאלה, שבסופו של דבר באמת לא נשאר לך כלום ביד, לא לכאן ולא יגיד.
לפי מה שאמרנו עכשיו הרב,
כן.
אז יש מצבים שהאמונה מתחילה כמו שהשכל נגמר.
למה? ההפך.
יש מצב שאתה לא יכול לתפוס בראש, ואין לך יודע שאין לך מצב להבין או לתפוס, אין תפיסה בכלל, איך שזה יש...
נכון, זה גם כתוב בזוהר, נכון.
אז זה אומר שעם כל זה, בגלל שאני לא יכול לתפוס, אז
איפשהו האמונה
שלי מתחילה, וזה שיש
לי חוסר תפיסה, אז אני יכול להבין. זאת אומרת, כן, במובן הזה אני מקבל. זאת אומרת, אחרי הניקיון שהשכל מברר, מתוך כך אתה מתחיל לדעת את השם. כן? זה מה שהרמב"ם אומר. ככל שתדע לשלול ממנו יותר, כך תקרב אל ההשגה ותהיה קרוב אליו יותר.
אז הרמב"ם באופן הראשוני, הרב שאל את זה, שנאמר שהאמונה מתחילה כמו שהשכל נגמר.
כי השאלה בזה מובן, אתה אומר את המשפט הזה. הרי אותו משפט יכול לקבל משמעות אחרת לפי כוונת האומר. זאת אומרת, מי שאומר שהאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר, בדרך כלל הוא מתכוון להגיד שהשכל לא יכול לברך כלום, ולכן במקום השכל צריך להשתמש באמונה. אם זה כך, אני שולל את זה מכל וכל. אם אתה מתכוון שהאמונה האמיתית מתבררת אחרי כל הבירורים השכליים, כלומר שהשכל נלקח ברצינות, אז אני מסכים איתך. בסדר? בבקשה. נכון, דה. מה זה דה? איך יודעים? על ידי השלילה. כך אומר הרמב״ם. על ידי שאתה שולל, אתה יודע מה הוא לא, אז אתה מתחיל לדעת מה הוא כן. מה שאין כן, הגדרה חיובית, שהיא עד רבה באה להסתיר את האמת.
אז מה, זה אומר שלא צריך לחקור?
ההפר, זה אומר שצריך סופר לחקור. וצריך לדעת שהמחקר מוביל אותך אל השלילה. אתה מבין? זה ההפך מה שאמרת. חייבים לחקור, אם לא תחקור, איך תדע? כן.
בעצם אני מדבר פעם מבחן התוצאה, אני לא יודע אם יש,
נכון.
אבל על פי התוצאה אני
נכון.
מסיק ש...
נכון. לא, אני מסיק שיש דיבור. נאמר כך, שיש דיבור. כלומר, היהודים לא מאמינים שיש אלוהים, אבל הם מאמינים שהוא מדבר. אתה מבין את ההבדל? זה בדיוק מה שאומר לו על מלך הודו. שמלך הודו, אנחנו לא יודעים עליו כלום. אנחנו יודעים שהוא שולח אגרות. או יותר נכון, שהגיעו אלינו אגרות ממנו.
שיש השפעה שלו במציאות.
נכון. הדיבור. כן, בבקשה.
שני דברים. דבר ראשון, האם יש דברים שהם... כלומר, קצת נוגע למה שהוא שאל.
קוראים לו יאיר, נכון? הוא. הוא קוראים לו הרצל.
הרצל.
כן.
שהם נוגעים יותר לצדדים אחרים מאשר השכל? זאת אומרת, האם יש דברים... אמרת שכל הזה זה עבודה עם השכל, שאתה שולל, 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 שולל.
נכון.
זאת
אומרת,
איפה המקום, זאת אומרת, לדברים אחרים? האם למשל ברגש או
דמיון בבית? לא, ההפך. אין מקום משהו אחר, מתחילים מן השכל, ואז יש רגש אמיתי. אבל רגש במקום השכל רק מטעה, הוא אלילי. הרגש הוא בטבעו אלילי. כן, מה השאלה השנייה?
עכשיו, השאלה השנייה זה, האם נגיד, הדברים, הדברות שאנחנו מדברים, זאת אומרת, למשל, בפירושים של שמות השם.
שמות השם זה לא...
זה כבר גילוי, כאילו.
זה בסדר, זה לא הוא. כן, נכון. הרי זה מה ששאל משה רבנו, את הקדוש ברוך הוא, איך קוראים לך? הוא אמר, אהיה אשר אהיה. מה זה אהיה אשר אהיה?
מי שם?
היא כמו שאומר, יהיה מה שיהיה. כלומר, איך אומר המדרש, תנחומה, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לפי מעשי אני נקרא. ממלאך. משהו כזה, להבדיל. כן.
אז אם אפשר להגדיר את השם על פי המעשים שלו?
לא, אתה יכול להגדיר את המעשים שלו. הוא לא מעשיו.
כן.
טוב. כן.
אתה מגדיר את המחשבה, כמו איזה גפור, אתה חייב להשתמש בו, אתה תוקע את השימוש, אתה מחלה אותו לגמרי.
יפה, משל נחמד. כן. כן.
אמרת על סיום אינטרנטם במוחלט, שבאת על סיום אינטרנטם במוחלט?
לא, אקסיומה זה הנחת יסוד בלתי מוכחת שאני מקבל אותה כאמת. כן? זה בגיאומטריה משתמשים בביטוי הזה. כן. למה לא? יפה. זאת שאלה גדולה. איך אפשר לשלול ממנו הכל? הרי הוא הכל. נכון? אז זאת הגדרה שנייה. אחרי שאתה שללת ממנו הכל, אז אתה מגלה שהוא הכל. זה מדרגה יותר עליונה. אבל להגיד שהוא הכל עוד לפני ששללת, זה הופך אותך לעובדי דיבים. למשל, האמירה, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, האמירה העממית הזאת היא פשוט אסון. כי אם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז בוא ניקח מסור, נחתוך אותו לשניים, יהיה לנו שניים. כן? כלומר, זיהוי האלוהות עם המרחב, עם ההתפשטות, זה סוג של השפלה של האלוהות. כן? אלא אתה צריך קודם כל לדעת מה הוא לא, באופן פרטי. אחר כך הוא מקור הכל, הכל בו וכו'.
אין
עוד מלבדו. זה מה שאני מסביר. האין עוד מלבדו הזה צריך להיות מובן לא בצורה ילדותית. כפי שהשתגר המאמר החסידי הזה בנפשות. כן, בבקשה.
מה השמעות של כוונות בתפילה, השמות האלוקים?
אז זה מה שהסברנו. הכוונות, כל זה כוונות של השמות. הוא לא שמותיו. בסדר, לא, הוא שמותיו, אבל שמותיו הם לא הוא. מה?
אני לא מודיע בכך בשביל...
לא, ההתכוונות לשמות עד רבה. זה סילוק ההגשמה יותר מכל דבר, כי הרי אתה לא מתכוון לעצמות האלוהית. כן, דבר.
למה
לא יודע איך הגענו לכל זה. כן.
אותו גפור, למה נדליק שאני לא זרוק אותו לפחת
הזה? איך תדליק? איך תדליק?
לא רוצה להדליק.
אז לא תגיע לכלום. אז אתה תישאר בור.
בחושך.
אתה תישאר עובד אלילים, בלי הגפור. בחושך. טוב, אפשר להתקיע.
אני לא יודעת את השאלה, אני לא יודעת, אני לא יודעת. יש אומרים, אני לא יודעת שאתה שולט את הקדוש ברוך הוא, רק אז אתה מגיע לדעת הרעיונה
שזה. נכון. זאת שאלה ששואל הרמב״ם בספר המורה. הבא נקרא, כבר שאמרה לו כועס שאני שם את המורה. איפה זה? רוצה לקרוא לכם שני מקומות. בכלל, כדי להבין את המורה נבוכים צריך להשוות מקום אל מקום. איך אני יודע? הרמב״ם בעצמו אומר את זה.
בתוך.
מה?
בתוך.
כן, בתוך המורה נבוכים. אתה צריך להשוות מקום אל מקום. ישתבח, כן, בסוף פרק נונחת הוא כותב כך. ישתבח מי אשר אם יתאמצו השכלים להשיג מהותו, תשוב השגתם קוצר יכולת. ואשר אם יתאמצו להשיג חיוב פעולותיו על ידי רצונו, תשוב ידיעתם שכלות.
השכלים זה?
שכל. כן. ואשר אם יבואו הלשונות לרוממו בתארים, תשוב כל בהירות לאות וגמגום. פרק נונטט. יש לשואל לשאול ולומר, כיוון שאין עצה להשיג אמיתת עצמותו וההוכחה מראה רק שהדבר הנישג הוא שהוא מצוי בלבד ותארי החיוב הרי נמנעו כפי שהוכח, אם כן במה יהיו היתרונות בין המשיגים? והרי אם כן מה שהשיג משה רבנו ושלמה הוא אשר ישיג כל אחד משורות התלמידים. זאת אומרת, מה משה רבנו יודע על הקדוש ברוך הוא? שום דבר. ומה אני? שום דבר. נו, אז אני ומשה רבנו אותו דבר. זה השאלה של הרמב״ם. זה מה ששואל הרמב״ם. קודם כל השאלה, כלל גדול בידינו, עדיף להבין את השאלה עד הסוף, מאשר לתת תשובה נחפזת. כן? אז השאלה ברורה?
לא.
מה? לא? שואל הרמב״ם. אתה רואה? אם הייתי עונה מיד, אז הוא לא היה מבין. הרמב״ם שואל. מה אפשר לדעת על הקדוש ברוך הוא? שום דבר. אז מה ההבדל ביני לבין משה רבנו? מה שמשה יודע, גם אני יודע. הוא לא יודע כלום, גם אני לא יודע כלום. נכון? זאת השאלה ששואל הרמב״ם. וזה הרי לא יכול להיות. ומן המפורסם אצל בעלי התורה, תודה, ואף אצל הפילוסופים, כי היתרונות בזה רבים, דע. כי כך הוא הדבר, ושהיתרונות בין המשיגים גדולים מאוד. לפי שכל מה שאתה מוסיף בתארי המתואר, ומתייחד יותר ומתקרב המתאר להשגת אמיתתו. כך, כל מה שתוסיף לשלול ממנו יתעלה, אתה מתקרב להשגה, ותהיה קרוב אליו יותר ממי שלא שלל מה שהוכח לך אתה שלילתו. ומשום כך, יש שיגע האדם שנים מספר בהבנת מדע מסוים וברור אמיתת הקדמותיו, כדי שיתפוס דבר נכון, תהיה תוצאת כל אותו המדע שנשלול מהשם עניין מסוים שלמדנו בהוכחות, כי בטל הוא לייחס לו אותו העניין. ואחר, מן הרשלנים, בעיו, לא הוכח לו זה, ויהיה באותו הדבר אצלו ספק. האם יימצא אותו הדבר לשם או לא יימצא לו? ואחד מעברי הראות יחייב לו אותו העניין אשר הוכיחה שלילתו, כגון מה שהוכיח שאינו גוף וכו' וכו'. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, הכל תלוי לפי ההתקדמות השכלית שלך. ככל שאתה מתקדם יותר בבירור, אז מתברר לך יותר ויותר מה יש לשלול מהאלוה. וזה מה שעושה מדרגות בין המשיגים. מה לא מובן אצלך? כן, יש בעיה, שאתה לא עוצר אותי ברגע שאתה לא מבין. זה לא פייר לעשות לי את זה, כי אני מתקדם, כל מילה שאני אומר, אם הוא לא עצר אותי סימן שהוא הבין, אני ממשיך למילה הבאה. אתה צריך לעצור אותי ברגע שאתה לא הבנת מה שאני אומר. למה? מה אתה לא מבין? מה לא הבנת? מה? על ידי השכל. למשל, המחשבה שיש, למשל, הילדים חושבים שיש לה אלוה גוף או לא? חושבים, נכון? אחר כך בירור שכלי מבאר להם שזה לא נכון. נכון? השכל מוכיח שלא ייתכן שבורא הגוף יהיה בעצמו גוף. נכון? אבל אתה אומר, בסדר, אז אולי הוא לא גוף, אבל אולי הוא רוח. כי הילדה שלי אמרה לי שהקדוש ברוך הוא נמצא בתקרה של הגן. אני לא עניתי לה שום דבר. אני רק מחכה שיבוא הבולדוזר להרוס לה את הגן, ואז האלוהים שלה יברח לעמוד החשמל. למה? מציאות? מציאות? אבל רבה, צריך לשלול את המציאות.
אבל לשלול את מציאות השם, לא שלול את המציאות.
מציאות? למה לא?
כי אני לא מה, אני אשלול... מי אני בכלל שאני יכול לשלול את השם?
ושתבין שזה לא שייך אצלו. זה הכוונה.
אתה שולל את הדמיון שלך עצמך, לא של השם. אתה שולל את מה שדמיינת לך, שהוא גוף, מה שהילדה...
נכון, נכון, זה הכוונה, זה הכוונה.
אני לא שולל את השם.
אז השלילה היא מחשבה, לא המציאות.
לא, לשלול הכוונה להגיע למסקנה שזה לא שייך. כן, לשלול זה פשוט מילה מקוצרת בשביל להגיד אין. כן.
קודם הרב אמר שיש שני שלבים. קודם כל להבין מה הוא לא, נכון?
כן.
אז להבין מה הוא כן.
מתוך כך זה מתברר.
אבל, זאת אומרת, עצם זה שהם אומרים מה הוא לא, זאת אומרת שאי אפשר להגדיר את השם במשהו מסוים, בגלל שזה צמצום?
נכון. כן, כן, בבקשה. נו.
קודם אמרו זה ש... בן אדם שבא ואומר לי, השם נמצא בכל מקום, אני חותך, יש לי שני, בכל אופן, מה אני יכול להגיד לבן אדם כזה? איך אני יכול להסביר לו את התפיסה של השם נמצא בכל מקום?
אם השם נמצא בכל מקום, אז בוא תשתחווה לי, או תשתחווה לעצמך בעצם. כי גם אתה וגם אני בעצם חלקים של האלוהות, לא? אז למה יש עבודה זרה בכלל בעולם? כן?
מה אני אומר לבן אדם כזה? שמה כן?
שקודם כל ילבד מורה נבוכים ואחרי זה ידבר.
אבל מורה נבוכים זה משהו לא יכולים ללמוד
את הילד. אז שלא ידבר. אתה מבין, האמירה שהכדור...
כן שואל שאלות.
לא.
כי שמונים שנה למדת בישיבה הזה, למה מורה נבוכים ואתה בוא אליי? לא.
למה לא?
יש לך תשובה אחרת לכל מי אדם רחוק
ככה. כן, זה כמו שתגיד, אני רוצה תשובה מיידית, תסביר לי מה זה אלקטרון. אז אגיד, הפרופסור לפיזיקה תשמע, כדי שתבין את זה, אתה קצת קודם כל לשפר את הבגרות שלך באלגברה. אתה מתחמק, אני רוצה תשובה ברורה. זה מין דבר זה. אפילו בנושאים חומריים אנחנו מבינים שאם אתה לא באת עם מספר הקדמות, אתה בכלל לא מבין את הנושא. אז קל וחומר בענייני אלוהות ששמעת לא יכול לתת תשובה מיד.
זה סתם דוגמה של החיים, אנחנו הולכים פנים ופנים בנימה, קודם לך נגיד לבצות הקדוש ברוך הוא, תוכיח לי. מה, תוזרו לישיבה? לא, אתה מדע לבד, תסביר לי אדם, אני צריך ללכת לך 20 שנה.
תגיד, כשאתה הולך לפנים ופנים, אם מישהו שואל אותך שאלה כזאת, אתה צריך לשאול את עצמך קודם כל מה אתה עונה לעצמך. מה שאתה עונה לעצמך זה מה שאתה עונה לשני. השאלה אם אתה תיתן לו תשובה נכונה או לא, אני צריך לעצמי שאתה תיתן לו תשובה לא נכונה, אבל לא נורא. ככה מתקדמים.
אם עכשיו הוא שואלים אותך, מה יקבר?
מה?
הוא שואלים אותך עכשיו.
מה? מה היו שואלים אותי?
אני עכשיו פנים מול פנים מול הרב, אני שואל אותו, תסביר לי בקצרות, כי בטח עכשיו הגעת עליי מאוחר, זה בדיוק...
כן, עוד מעט יש...
אם אני
מבקש
ממך להסביר לי מה המציאות של בורא, איך...
מציאות...
אתה מוכיח
שיש אלוהים. רגע, רגע. כלומר, מישהו שואל אותי, דפקתי אצלו בדלת, הוא אומר לי, אוי, זה יופי שבאת, תוכיח לי שיש אלוהים.
כן.
אז אני אגיד לו, תסביר לי מה זה אלוהים.
שאתה רוצה... לא, אתה באת אליי.
לא. לא, 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 לא. אתה שואל אותי מה זה אלוהים, מניין לי שיש אלוהים, אז קודם כל, בוא נברר מה זה אצלך אלוהים, כדי שלא נטעה בשפה בינינו.
ואני אגיד לך, אלוהים זה שברא את הכל, זה שאחראי על הכל מה שקורה.
כן, שאחראי, ככה הוא יגיד?
ככה הוא יגיד, יש לו אמונה, בית אבי, אבא, יש לו כזה...
רגע, הוא יגיד, אלוהים זה מי שברא את הכל.
הוא נמצא בכל מקום,
זה בואו. רגע, 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 אתה כבר נותן דבר דברים שונים לגמרי.
כוח עליון, זה מה שהוא יגיד.
כוח עליון, אז אני אגיד לו, תשמע, אני לא מאמין בזה, זה מה שאני אגיד לו.
אז
מה כן? אז רגע, רגע, אתה לא מאמין בזה, תשמע, באת אליי.
ואתה כן מאמין, זה מה שהוא
ישאל,
אני עכשיו שואל
עם קורא,
אני יודע.
ומה, אני כן מאמין? בדברו. בדיבור, הנבואה. הרבים, שיש באדם כישרון להתקשר את דברים מיליונים, שהוא לא כל כך מצוי באדם המודרני, כיוון שפסקה הנבואה, בוא נדבר על זה.
אז מי אמר עכשיו שקרה מלואים?
אני חושב שלא כן.
אתה
אומר נבואה, זה שם כאילו...
נכון.
יגיד לך נוצרי, אם אין נבואה, אז השם לא קיים כרגע, חייל
עבוד. זה נכון, זה נכון, זה נכון. זאת אומרת, כשאין נבואה, העולם הוא אתאיסטי. כלומר, האתאיסט הוא האדם היותר רגיוני בעולם. מה? מה אתה עושה פה? אתה פשוט מאמין. זאת אומרת, אתה נאמן באופן מפתיע ביותר למסורת שפעם הייתה חיה. זאת אומרת, אנחנו היום משתמשים בשכל כדי לשחזר בצורה אינטלקטואלית דברים שהיו חוויות אצל אבותינו. אבל החוויה של הנבואה נעלמה מאיתנו.
מה זה חוויה?
זאת אומרת, השם לא מדבר איתך. השם לא מדבר איתך. אז זה כמובן שהחוויה של המפגש הבלתי אמצעי. לא, הוא מדבר איתך, אבל זה דרך השכל. כלומר, אתה בעצמך לא מתנבא. משה רבנו התנבא בתורה, והוא מסר לך את זה. אבל אתה בעצמך לא מתנבא. זאת אומרת, האופי של המפגש הזה, זה נעלם ממך. כלל גדול, כדי להבין מהי נבואה, זה קיבלתי מרבותיי, כדי להבין מה זה נבואה, צריך קודם כל להבין שאין. שאין היום נבואה. כי אם אתה לא תבין את זה, לא תזכור את זה, אתה תתחיל לדמות את הנבואה לכל מיני חוויות שיריות והשראות שאנחנו עוברים אותם בימינו. אין כלום. זאת אומרת, יש רק זיכרון. יש איזה מין רושם קדמון, איזה מין שריד שנותר בתוכנו.
אז
הנבואה
זה
הגילוי
האלוקי הכי גלוי שיכול להיות?
לא, יש יותר מזה. כן.
כשאנחנו מדבר על דיבור, מדבר על דיבור, או המציאות שמסביבנו היא גם סוג של דיבור?
לא. המציאות שמסביבך היא לא דיבור. מה? היא טבע.
ומה הוא?
הטבע זה היש.
היש.
כן. זה לא מדבר. לא יודע. האבנים לא מדברות. כלומר, אם מישהו חושב שאבן מדברת, אז יש לי טיפול בשבילו, אבל...
לא שהאבנים מדברות, אבל זה שיש אבנים, זה שיש שולחן, זה שיש...
נו.
ברוחניות שלנו יש...
יש רוחניות, יש גשמיות, so what?
זה איזשהו סוג של דיבור של הקדוש ברוך הוא שהתקבל במציאות?
זה אתה מאמין, בגלל שזה נגלה לך בנבואה, אבל לא היית מגלה את זה ישירות. כלומר, אדם אומר, אני הסתכלתי בטבע, גיליתי את אלוהים, זה שטויות. אלא, שמעת על אלוהים, ואז חיפשת אותו בטבע ומצאת אותו. אבל שמעת עליו מקודם. מאיפה שמעת? לא מהטבע. שמעת את זה מהמסורת הדתית. והמסורת הדתית גרמה לך לחפש בטבע את האלוהים. כן?
יש תארי מצוות.
זה נכון. או, זו שאלה גדולה, מה שאתה שואל.
בהנחה ש...
כן.
אדם שיושב ומקיים את כל חלק מתרי"ג המצוות, ובנקודה הזאת הוא בכלל לא מתעסק. כן? יש לו איזשהו...
אז הוא קיים רק תרי"ג במצוות.
לא משנה, תרי"ג, בסדר, תרי"ג.
אז הוא ביטל מצוות עשה.
כן, אבל השאלה, הבירור הזה הוא השפיץ של כל המצוות? או שהוא אחת כמו כל אחת?
הוא השפיץ, ברור שזה השפיץ. הרי בזה הרמב״ם מתחיל ובזה הוא מסיים. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע. בסוף הלכות מלאכים הוא כותב שלא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד.
אז מי שלא למד בשפיץ שיעזוב את השערה שלו יברך בשפיץ?
זאת שאלה מעניינת מה שאתה אומר. היה פעם איזה יהודי אחד שאמר לרב ציודה, אני למדתי אצלך הרבה זמן, עכשיו אני רוצה לקיים מצוות. אמר לו הרב עוד לא. התעקש הבן אדם, בסוף הרב ציודה אמר לו, דמה בסדר, בוא נלמד על מצוות. פתח לו ספר המצוות לרמב״ם, מצווה ראשונה לידע שיש שם אלוה. אמר, בסדר, הבנתי. בסדר? אז זה משנה מפורשת מסכת הברכות, לא? יקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. זאת אומרת, אני לא יכול לקיים מצווה אם אני לא מאמין שאני מחויב לקיים את המצווה. נכון, נכון. ומה זה שמה ישראל? לקבל עול מלכות שמיים. זה משהו טכני או שזה משהו אמיתי? סליחה? מה אתה אומר?
לתת דוגמה קטנה על
הנבואה מבחינת... לא, אני לא יכול לעשות לך הדגמה בנבואה כי אין לנו היום נביאים.
לא, לא הדגמה. דוגמה קטנה של למה היום אין נבואה כרגע, אי אפשר לדעת...
אנחנו בעצם לא יודעים את השם, אנחנו עושים כאילו. כי אנחנו לא מכירים אותו, הוא לא מדבר איתנו, אז אנחנו לא מכירים אותו.
אנחנו רואים כל רגע בריאה,
איך?
זין שלמה, אנחנו רואים
נמסים, לא, אתה רואה את הטבע. זה כל פיזיקאי יכול לדבר איתך על זה, אין בעיה. אין לך גילוי של רצון המחיה את הכוסות האלה.
אז מה בעצם עכשיו בן אדם אומר לך, כל מה שיש זה טבע, זה לא קשור לאלוקים, זה טבע.
נכון, נכון, זה מה שניתן לטעון היום.
אבל אתה רואה את הטבע, אתה מחפש את היצרן,
לא? לא, מה פתאום? אנחנו יודעים על הרבה מאוד חכמים גדולים אצל האומות, הפילוסופים הקדם סוקרטים, שלא ידעו על עם ישראל כלל וכלל, והסתכלו בטבע, ובילו את כל חייהם בהסתכלות בטבע, והפכו את הטבע לאלוהים, אבל לא חיפשו את היצרן. אלא האמירה שיש יצרן נכון, אבל נכון, זאת אומרת, זה עבודה זרה. זאת אומרת, המחשבה שיש מי שבורא את העולם, זאת מחשבה שהיא אפשרית רק אחרי ההתגלות. אלמלא ההתגלות לא היינו מעלים את הדבר הזה בדעתנו. עובדה, עובדה היסטורית היא שכל התרבויות, אז אני מצטער להגיד לך שבכל התרבויות שקדמו לעם ישראל, או בכל התרבויות שהיו אחרי שעם ישראל הופיע בעולם, אבל לא באו במגע עם האומה הישראלית, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף, הרעיון שיש בורא לעולם הוא רעיון לא קיים.
השאלה הייתה אולי, אבל מסתפקת.
בסדר?
אברהם אבינו ששאל, אני מסתפק, ואם לא יוצא אצל אבא זרעי, נשאר בשאלה.
נכון, נשאר בשאלה. אנשים שנשארו במבוכה יש בעולם כולו, זה נכון.
עם השאלה הזאת?
עם השאלה הזאת, נשארו במבוכה.
שאין גלות ונבואה קשה להאמין.
נכון. ולכן הדרך היותר נכונה, היותר נגיד מובנת של הקיום, כשאין נבואה, זה דווקא אפיקורסות. המאמינים הם אוף מוזר בתוך הנוף של העולם ללא נבואה. אלא מה? נשאר אצלנו הזיכרון. אנחנו יודעים, בידיעה פנימית, שמה שאבותינו חוו לא היה בלוף, אלא היה באמת משהו רציני. ולכן אנחנו ממשיכים להאמין. אבל אנחנו לא בחוויית האמונה של אבותינו, כי אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
מובן?
זו. אז איך אפשר לקבל עול מלכות שמיים בימינו? זאת השאלה ששואלת המשנה הראשונה של התלמוד. האם ניתן ליחד, לקבל עול מלכות שמיים במצב של היעדר גילוי. נכון? כך מתחילה המשנה הראשונה. מה? מימתי, כן, הניסוח שמה זה מימתי קוראים את שמה בערבי. זאת אומרת, איך אני יכול לדעת, איך אני יכול לדבר ברצינות על התגלות, על קבלת מלכות שמיים כשנתגלות. נכון? ובשביל זה צריך ללמוד כל המשנה כולה עד המשנה האחרונה. ואז יש תשובה לשאלה. כן, אבל התשובה היא קצת, משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. זאת אומרת, למה הם צריכים לאכול בתרומה, הכהנים המסכנים האלה? כי הם נטמעו, לכן לא יכלו לאכול לתרומתם ביום, הם צריכים לחכות עד הלילה. למרות שהם צריכים להביא קורבן למחרת בבוקר, אבל בא ללמד שכפרה אינה מעכבת. זאת אומרת, אף על פי שאין לך גילוי אלוהי, אין לך מקדש, הכפרה אינה מעכבת, כי נותר בישראל איזשהו שריד קדמון.
אז זה להסתמך
לנסה לקבל את זה. נכון, כלומר, שמה ישראל, בכלל שאנחנו מתפללים, אנחנו ממשיכים את פעולת הנבואה על יבש.
אז זה לא ממני, זה משהו ש...
נכון, נכון. זה משהו שנותר.
אבל הנבואה קיימת עכשיו. אנחנו רואים כל יום נבואות שמתגשמות.
נבואות מתגשמות, אבל חוויית הנבואה אין לך.
חוויית הנבואה.
אתה לא מתנבא? אתה מתנבא? אתה התנבאת הפעם?
כשאני קורא בספר...
כשאתה קורא ספר ואתה רואה נבואות שמתגשמות, זה מאוד משמח, אבל אתה לא נביא.
אני לא צריך להיות נביא, אני רואה שהנבואות מתגשמות.
זה נכון.
אתה חווה את הנבואה?
לא, אתה לא חווה את החוויה. אתה אולי חווה חוויה של ודאות, זה משהו אחר. אבל לא חוויה של נבואה. טוב, זה אי אפשר עכשיו, עבר כבר רבע לעשר מזמן. זהו, נגמר השיעור. שלום.